שלום וברכה, מסכת יום הדף ל"ד, אנחנו מתחילים בשורה העליונה, אבל קודם בואו נזכר במשנה בסוף הדף הקודם. המשנה אמרה שהביאו את הכהן הגדול לבית הפרווה, שהיא הייתה בקודש, דהיינו, בעזרה, ופרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, אחר כך הוא קידש ידיו ורגליו, החליף בגדים, טבל, כאשר יש מחלוקת מה היה שווי הבגדים שהוא היה לובש. לפי רבי מאיר, בגדי שחרית היו שווים 12 מנה, והבגדים של בן הארבעים היו שווים 800 זוז, שזה 8 מנה. ולפי חכמים, בשחר הוא היה לובש בגדים בשווי 18 מנה, ובן הארבעים היה לובש בגדים בשווי 12 מנה, סך הכל עולה ל-30 מנה. כאשר עלות הבגדים הללו הייתה מגיעה מהציבור, ואם הוא רצה להוסיף שווי כספי על הבגדים, היה מוסיף משלו. שואלת הגמרא, מהי פרווה? מה המשמעות של הלשכה הזאת שנקראה פרווה? אמר רב יוסף, פרווה זה אמגושה. רסי מסביר שאמגושה זה שם של מחשף אחד שבנה את אותה לשכה, וכך קראו לו. המילה אמגושה זה בעצם שבט עתיק במדי, לפני שהיא נכבשה בידי הפרסים, הם נסו בתפקידים דתיים שונים. אחרי שהפרסים כבשו אותם, הם קיבלו על עצמם את האמונה של הפרסים, האמונה הזורואסטרית, והם שימשו כמעמד כהונה בפולחן שלהם. במסגרת תפקידם הם היו בעלי ידע באסטרולוגיה, מה שבאמת גרם שיחשבו שהם מחשפים. המילה אמגושה התגלגלה בשפות שונות, היא התגלגלה ליוונית מגוס מגוי, משם ללטינית, ואז אחר כך המילה מגיה, או באנגלית magic magician. וממילא בעברית כשאנחנו אומרים אמגושים, זה בעצם מתייחס למילה שהגיעה מיוונית וציינה את הכת הפרסית המיסטית הזאת. תוספות לעומת זאת מביא את פירושו של הארוך וזה לשונו. יש מן החכמים שאומרים כי אותו פרווה חפר מחילה תחת הקרקע בקודש, כי המטרה שלו הייתה לראות את עבודת כהן גדול. הרגישו בו הכהנים בחפירה, מצאו והרגו אותו, וקראו את אותה הלשכה על שמו כדי שיזכרו לדורות את הסיפור הזה. ציטוט מהמשנה, פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם. שואלת הגמרא, מה ישנה של בוץ? למה דווקא סדין של בוץ, של פשטן ולא של דבר אחר? אמר רב כהנה, הסיבה היא כדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ. דהיינו, כדי להכניס את הכהן הגדול לאווירה. ציטוט מהמשנה, בשחר היה לובש פילוסין של 18 ואחר כך של 12, סך הכל 30. שואלת הגמרא, ותנה, מניינה אתה להשמועינן? האם התנה של המשנה בא להשמיע לנו את החשבון שמה שכתוב הכל 30 מנה וכי איננו יודעים ש-18 ו-12 הם 30? עונה הגמרא, הקמשמלן, הוא בא להשמיע לנו דבציר מהני לא נביד. שפחות מהשווי הזה של השלושים לא לעשות, ולשם סיבה זאת הוא כלל חזרה ש-18 ועוד 12 הם 30, כדי להשמיע לנו ש-30 מנה סך הכל זה השיעור שנוטלים מההקדש, דהיינו מכספי הציבור, אבל פחות מ-30 מנה לא עושים שווי של בגד, זה זול מדי. הוא מדייק את הגמרא, האי בציר מהני ותפי אהני לטלן בה, דהיינו, אם רוצים לעשות בחלוקה הפנימית של שווי הבגדים, שהבגד של שחרית יהיה פחות מ-18, ולעומת זה הבגד של ערבית יהיה יותר מ-12, זה לא משנה לנו. מה שמשנה, ששווי הבגדים בסך הכל יהיה 30. ממשיכה הגמרא ושואל, דכולי עלמא כל העולם, דהיינו, גם לשיטת רבי מאיר וגם לשיטת חכמים. מיהת דשחר עדיפי, הבגדים של השחר הם יותר עדיפים, הם שווים יותר כסף מאשר הבגדים של בן הארבעים. מנלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא, אמר אבונה ברי בנו של רב אילאי, אמר קרא מזה שכתוב בפסוק, 4 פעמים את המילה בד בלבישת בגדי שחרית. זה בא ללמד אותנו שהבד צריך להיות מובחר. בוא נקרא את הפסוק בפנים. כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנת בד יחגור ובמצנפת בד יצנוף בבגדי קודש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם. אז מזה שכתוב בד 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 זה מלמד אותנו שבגדי שחרית זה מהמובחר בבד. הפכנו דף, מקשה הגמרא מיתי וקושייה על המשנה מפסוק, כתוב בספר יחזקאל ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם, ושואלת הגמרא מה אליו אחרים, הבגדים האחרים חשובים מהם. מסביר רשי שהפסוק הזה ודאי מדבר ביום הכיפורים, כי לפני זה כתוב בפסוק, בוא נקרא אותו בפנים, ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בם, והניחו אותם בלשכת הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. ושני פסוקים לפני הפסוק הזה כתוב והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית ולא יעלה עליהם צמר, אז זה ודאי מדבר ביום הכיפורים, כי אם זה היה מדבר בשאר ימות השנה הרי הם לובשים את המעיל שכולו הוא צמר צבוע בתחלת ואת החושן והאפוד שיש בזה תחלת, אז שוב פעם זה צמר שצבוע בתחלת. ומה שכתוב בפסוק שהבאנו עכשיו ובצאתם אל החצר החיצונה יפשטו את בגדיהם ולבשו בגדים אחרים, מבינה הגמרא וכסל כדעתך דהכי כאמר שככה הכוונה, שכשיחזור הכהן הגדול וייכנס לקודש הקודשים בין הארבעים הוא ילבש בגדי בד אחרים ולא את הראשונים. ואומר רשי שמשום שלא רמזה התורה את הדין הזה והלכת אהב וגמיר אלה, דהיינו זה הלכה למשה מסיני, לכן בא יחזקאל ואמר לנו את הדברים בפסוק מפורש אסמכי לקרא. וממילא שואלת הגמרא, מה אליו אחרים חשובים מהם? הרי אם יש פה דגש בפסוק שצריך ללבוש בגדים אחרים, זה אומר לא להישאר באותו שווי, אלא כנראה שווי יותר חשוב. אז אם ככה, בניגוד למה שאמרנו במשנה, הבגדים של בין הארבעים יותר חשובים מהבגדים של שחר. עונה הגמרא, לא. הכוונה לבגדים אחרים פחותים מהם. הוא מסביר רשי, לפי שהעבודה הראשונה היא חשובה, כי זו עבודה שמחפרת. לעומת זאת, העבודה של להיכנס בין הארבעים לקודש הקודשים היא רק בשביל לפנות את המקום מהמחתה, כי אין כבוד שיהיו מונחים שם הכלים, ולכן שינה הכתוב ואמר בגדים פחותים יותר. אומרת הגמרא, תנא שנה רב הונא בר יהודה ואמר לה, ויש אומרים ששנה את זה רב שמואל בר יהודה. אחר שקלטה עבודת ציבור, דהיינו שהסתיימה עבודת הציבור שבאה עבור כפרת הציבור, אז כהן שעשתה לו אמו קטונת לובשה ועובד בה עבודת יחיד. מסביר רשי שעבודת יחיד הזו זה בעצם הוצאת הקף והמחתה, והיא לא באמת עבודת יחיד, אלא היא אינה צריכה לציבור, אלא לפי שמוטלת עליו לפנות את המקום כמו שאמרנו, לכן קוראים לה עבודת יחיד. אבל התנאי שמותר לו ללבוש את הקטונת שעשתה לו אמו, הוא בלבד שהיא מסרן על הציבור. כי הרי סוף סוף מעבודת ציבור היא העבודה הזאת. שואלת הגמרא, פשיטה, הרי ברור שמותר לו לעבוד בה, כי הרי הוא מוסרה לציבור, אז היא שייכת לציבור, אז מה החידוש בזה? עונה הגמרא, מה עוד התאימה? מהו שתאמר, אולי ניחוש נחשוש, שמה לא עם סרנה יפה יפה? דהיינו שהוא לא ימסור את זה בעין יפה, בלב שלם, אז אולי אסור להשתמש באופן הזה בבגדים שיחיד אמא שלא תרמה אותם, כמה השמלן בא להשמיע לנו שלא חוששים והכהן הגדול מוסר את הבגדים האלה בלב יפה לציבור. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן פאבי שעשתה לו אמו כותונת של 100 מנה ולובשה ועובד בה עבודת יחיד ומסרה לציבור. ועוד סיפור על כהן גדול, אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום שעשתה לו אמו כותונת משתי ריבו, דהיינו שווי של 20,000 מנה, וכל זאת ולא הניחו אחיו הכהנים ללובשה, למה? מפני שנראה כערום, כי הבגד היקר הזה היה כל כך עדין שהוא ממש היה נראה כאילו הוא ערום. שואלת הגמרא, ומי מתחזה? מה זאת אומרת? האם הוא נראה כערום? והמרמר והרשנינו בברייתא שחותן כפול שישה, שהחוט של בגדי הכהונה היה מורכב משישה חוטים, אז איך יכול להיות שזה היה נראה שקוף? עונה הגמרא, אמר אביי, כחמרה במזגה, כמו יין בקנקן שלו, שהוא נראה מחוץ לכלי הזכוכית, אפילו שהזכוכית עבה. אז כך היו חוטי הפשטן, אמנם היו שישה חוטים, אבל הם היו שקופים, ולכן נראה בשרו של הכהן הגדול מתוכם. אחרי שהגמרא הביאה סיפור על רבי אלעזר בן חרסום שהיה כהן גדול, מביאה הגמרא עוד משהו שקשור אליו. תנו רבנן, שנו רבותינו. זה כמו התחלה של בדיחה. אני ועשיר ורשע באים לדין. דהיינו לדין בעולם הבא. לעני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אז אם הוא אומר, אני הייתי וטרוד במזונותיי, ולכן לא הייתי יכול לעסוק בתורה, אומרים לו, כלום אני היית יותר מהילל? וכאן כועסו חכמנו מפורש. אמרו עליו על הלל הזקן, שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטראפיק. טראפיק זה סלע מדינה, שווי של חצי דינר. חציו היה נותן לשומר בית המדרש 50% מהמשכורת, הוא היה נותן לאותו אחד שהיה אחראי על התחזוקה השוטפת, על הביטחון של בית המדרש, לא עבור הלימוד, וחציו הוא היה עושה לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת, מה לעשות? לא מצא להשתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. מה עשה? עלה ונתלה וישב על פי ערובה, כדי שישמע דברי אלוהים חיים מפי שמעיה ואבטליון. אמרו אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת הייתה, דהיינו החורף, וירד עליו שלג מן השמיים. מה זה מן השמיים? למה, איפה ירד שלג? אז יש כאלה שאומרים, שלג מן השמיים לא היה צריך לרדת באותו יום. למה ירד עליו? כדי להגיד לך כמה מסירות נפש הייתה לו, זה דעה אחת. דעה שנייה אומרת שאם היה יורד שלג באותו לילה, הלל לא היה מסכן את עצמו. אסור לך פיקוח נפש לעלות לגג כשיורד שלג. אבל בגלל שלא אמור היה לרדת שלג, זה הסיבה שהוא עלה. וזה שהורידו עליו שלג מן השמיים, זה היה רק אחר כך, והוא לא יכול היה לחזות את זה. בכל מקרה, כשעלה עמוד השחר, אמר לו שמעיה לאבטליון, זאת אומרת, הם למדו כל הלילה. אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר, השמש נכנסת דרך הערובה, והיום אפל? מה, השם היום המעוננו? הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה. מיד מה עשו? עלו ומצאו עליו רום של 300 שלג. פרקוהו והרחיצוהו ושיחוהו והושיבוהו כנגד המדורה. אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. אז הנה אנחנו רואים שהלל, שהיה שיא העניות, עדיין למד תורה. אז ממילא הוא מחייב את העניים. עכשיו אנחנו עוברים לעשיר. אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסיי, אומרים לו, כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר? זה שהזכרנו למעלה, אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום, שהניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה, וכנגדן 1,000 ספינות בים, ועדיין, ובכל יום ויום, היה נוטל נוט של קמח על כתפו, ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה. למה? ללמוד תורה. ועד כדי כך הוא לא התייחס לכסף שלו, שפעם אחת מצאו עבדיו, ועשו בו אנגריה. דהיינו מס, שהוא היה צריך לעבוד עבור שר העיר, ובעצם זה עבודת עצמו הייתה, רק הם לא הכירו בו, היו סבורים שהוא מיושבי העיירות שנמצאות תחת תחום האחריות של האדון שלהם, וממילא הוא צריך לעבוד עבור אדוני הארץ. אמר להם, בבקשה מכם, הניחוני ואלך ללמוד תורה. אמרו לו, חיי רבי אלעזר בן חרסום, כן, בחייו, שאין מניחים אותך, ומימיו לא הלך וראה אותם. זאת אומרת, הם לא הכירו אותו, כי הוא לא התעסק בכלל עם הקטע הכלכלי, אלא היה לו איזה מישהו שהיה אחראי על זה, אלא הוא היה יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה, וממילא לא יכול לבוא אדם ולהגיד, אני עשיר וטרוד, כי לא היית עשיר כמו. השלישי זה הרשע. אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אז אם אמר, נאה הייתי, הייתי חתיך, לכן התחילו איתי, וטרוד ביצרי, כן, הייתי עסוק כל הזמן, בזנות. אומרים לו, כלום נאה היית מיוסף, יוסף הצדיק, שאמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום ויום הייתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים. איזה אופן? בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית. בגדים שלבשה לו ערבית, לא לבשה לו שחרית. כל היום היא החליפה את הבגדים, החליפה את האופנה, גירתה אותו. אמרה לו, היא שמעה לי, תחתיתי. אמר לה, לאו. ראתה שלא עובד לה בטוב, הוא לא מקבל את הגזר, נעבור למקל. אמרה לו, אתה לא נשמע לי? הרי אני חבשתך בבית הסורים, אני אכניס לך לכלא. עכשיו התשובות פה הם על דרך ברכות השחר. אמר לה, השם, עתיר הסורים. אז אמרה לו, הרי אני כופף את קומתך, אני יענה אותך בעינויים. ענה לה, השם זוקף כפופים. אז אמרה לו, הרי אני משמה את עמך, אני אעבר אותך. ענה לה, השם פוקח עברים. אז מה עשתה? אמרה, אולי בכסף. נתנה לו 1,000 כיכרי כסף, וכאן הברייתא משתמשת בלשון הפסוק, שכתוב, ולא שמע אליה לשכב אצלה, להיות אימה. אז כן, אז היא נתנה לו כסף לשמוע אליה לשכב אצלה, להיות אימה, והוא ולא רצה. למה? כי אם הוא היה מתרצה לשמוע אליה לשכב אצלה בעולם הזה, אז הדין שלו היה להיות אימה לעולם הבא. אז ממילא יוסף הוא הכי חתיך בעולם, ולכן אותו אדם רשע שבגלל שהוא חתיך הוא טרוד ביצרו, אין לו את התירוץ להגיד למה הוא לא עסק בתורה. סיכום, נמצא הלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, יוסף מחייב את הרשעים. אומרת המשנה, בא לו אצל פרו. ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח באופן כזה שראשו לדרום ופניו למערב, והכהן עומד במזרח ופניו למערב וסומך שתי ידיו עליו. רשי אומר שהגמרא תפרש שהוא עוקם את ראשו של הפער לצד ההיכל, וצריך להבין למה הוא פשוט לא מעמיד את הפער כשזנבו למזרח וראשו למערב. הגמרא תתעסק עם זה. וכך נראה את צורת העמדה של הפער. ראשו למערב, והוא עומד בין צפון לדרום, כאשר הכהן עומד עם גבו למזרח ופניו למערב אל עבר ההיכל. והוא שם את שתי ידיו וסומך שתי ידיו עליו, ומתוודה, וכך היה אומר, אנא השם. כאשר אנחנו כיום מבטאים את שם השם, אנחנו אומרים אדוני. לעומת זאת, כאן שכתוב אנא השם, הוא היה מבטא את השם המפורש, או שם של 4 אותיות, י' כ' ו' כ', יש אומרים שם של 12 אותיות, שם של 22 אותיות, שם של 42 אותיות, שם של 72 אותיות, לא משהו שאנחנו יודעים. ואז ככה היה אומר, אנא השם, אביתי, פשעתי, חטאתי לפניך, אני וביתי, אנא השם. ומאיר תוספות, שבירושלמי אומרים שבפעם הראשונה הוא אמר אנא השם, אבל בפעם השנייה הוא לא אמר אנא השם, אלא אנא בשם. כפרנה לאבונות ולפשעים ולחטאים שאביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו, והן, דהיינו, כל הכהנים שעומדים שם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הרמב״ם בפירוש המשניות גורס פה את הנוסח שמופיע במשנה בדף סמכווה, והכהנים והעם עומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם המפורש שיוצא מפי כהן גדול, היו קוראים ומשתחווים ונופנים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כאשר נפילת אפיים הייתה בעזרה, דהיינו שכיבה מלאה עם הפנים כלפי מטה. עד לכאן דף למד ה'.